נשמע כמו סרטן. הפודקאסט של הקרן לחקר הסרטן בישראל.
שלום ותודה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו לפרק של נשמע כמו סרטן, הפודקאסט של הקרן לחקר הסרטן בישראל. אז אני מירי נבו ואני המנחה בפרק הזה, ואיתי כאן פרופסור נטע ארז מאוניברסיטת תל אביב. היי נטע.
היי.
אני צריכה לקרוא לך פרופסור ארז או נטע, מה את אומרת?
את יכולה לקרוא לי נטע.
נראה איך זה יזרום. אנחנו נדבר היום על אחת הסוגיות המורכבות והקטלניות ביותר במחלות הסרטן השונות בעצם, שזה הגרורות. אם בעצם הסרטן כנראה, אם הוא היה רק גידול אחד ויחיד, אז יכול להיות שלא היינו צריכים את כל הסדרת פודקאסטים הזו, ואולי לא היינו צריכים אפילו גוף כמו קרן החקר לסרטן, אבל התכונה הייחודית והנוראית של המחלה הזאת, שמפיצה את עצמה ברחבי הגוף ושולחת עם סרטנים לכל עבר, היא בעצם הסיבה שכל כך הרבה אנשים מוצאים את מותם מסרטן. אז את, פרופסור ארז, שנמצאת איתי כאן, מקדישה את קריירת המחקר שלך להבנה של התהליכים הגרורתיים, בפרט הגרורות הקטלניות של סרטן השד שמגיעות לעצמות. כמובן, תכף נסביר את כל הדבר הזה. ואני אגיד גם המילים על עצמי גם לפני שנתחיל. אז אני מירי, אני בימים כתיקונם שדרנית בערוץ הספורט, וגם ממש תכף פיזיולוגית של המאמץ, מאותו בית היוצר שאת מנהלת, אמונה עליו, תכף מהמסלול בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. גם אצלנו בעולם שלנו, דרך אגב, יש הרבה עיסוק עם סרטן והשפעות של פעילות גופנית על סרטן, אבל זה כנראה נקדיש לפודקאסט אחר. אז בואי נתחיל אולי מהדבר הבסיסי, מהדבר הזה שנקרא סרטן השד, והייתי אומרת סרטן השד גרורתי בפרט, כי בזה הסכינן. מה תמונת המצב? עד כמה זה שכיח בתוך חולות סרטן?
אז נכון להיום הסטטיסטיקה היא שבגדול אחת מכל 8 או 9 נשים בעולם המערבי תחלה בסרטן שד בימי חייה. מתוכן בערך לרבע תהיה מחלה גרורתית. הרבה מאוד מזה תלוי באיזה שלב מגלים את הסרטן. זאת אומרת, זה נכון לא רק לסרטן שד. ככל שהסרטן מתגלה בשלב מוקדם יותר, היכולת שלנו לטפל ולרפא היא טובה יותר. ולמה? זה בדיוק בגלל מה שאמרת בפתיח, כי מה שבאמת הורג בסופו של דבר, זה המחלה הגרורתית, ההתפשטות של סרטן לאיברים אחרים, ולא במרבית סוגי הסרטן, לא הגידול הראשוני, בסרטן שד בוודאי. זאת אומרת, בעצם נשים שהסרטן שלהם מתפשט לאיברים אחרים, הן אלה שיש להם מחלה גרורתית, ואז הסטטיסטיקה היא הרבה פחות טובה. ככל שהסרטן מתגלה בשלבים מוקדמים יותר, אחוזי ההחלמה הם הרבה הרבה יותר גבוהים.
כן, אז קודם כל, אז כבר אנחנו חוזרות ואומרות, כמו שתמיד חשוב להגיד לכל מי שמאזין או מאזינה לנו, שזה הבדיקות לגילוי מוקדם, לא משנה באיזה סרטן, חשוב לעשות כל מה שאפשר למניעה, כל מה שאפשר לגילוי מוקדם, זאת נקודת מוצא חשובה שתמיד צריך להזכיר אותה, נכון? זה ממש משמעותי.
חד משמעית.
להקשיב לגוף שלכם, גם אם נדמה לכם שמשהו קצת מעורער, ואתם לא סגורים על מה בדיוק קורה לכם, ללכת להיבדק.
קודם כל, חד משמעית, כל דבר שאפשר לעשות כדי שיהיה גילוי מוקדם, זה הדרך הטובה ביותר. המחקר שלי הוא על, אבל מה קורה אם לא?
כן, אז בדיוק. אז כל הדברים האלה אנחנו יודעים, לשמור על אורח חיים בריא וכו' וכו' וכו'. אבל, לצערנו הרב, כן, הסיטואציה הזאת מתקיימת. למה בכלל מגיעות הגרורות האלה? מה הסיפור של הסרטן שהוא משלח את עצמו לכל עבר?
וואי, זה זווית מעניינת לשאול את זה. למה? בגדול, מה שקורה בסרטן זה שתאים של הגוף שלנו יוצאים משליטה. הגוף שלנו הוא בעיקרון מערכת מאוד מאוד מבוקרת. לכל תא יש מתי מותר לו להתחלק ומתי אסור. לכל רקמה יש מבנה מאוד מאוד מוגדר, שכל שינוי בה מעורר סיגנלים של אזהרה, כי יש איזשהו נזק. ואז משהו מתקלקל. בתאים הסרטניים זה תאים שאיבדו את הברקסים, אם הם היו מכונית, אז כאילו זה גם איבדו את הברקסים, וגם הדוושה של הגז לחוצה עד למטה כל הזמן. הם מתחלקים ללא שליטה, ובאיזשהו שלב הם גם פולשים מתוך הרקמה שהם נמצאים בה, ונכנסים או לזרם הדם או לרקמות אחרות, ונישאים בזרם הדם או, או דרך הלימפה, ומגיעים לאיברים אחרים. ושם הם מנסים לגדול, ולא תמיד הם מצליחים. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לחקור ולהבין. אם ניקח רגע, זה נכון לא רק לסרטן השד, אבל אם ניקח רגע בתור דוגמה את סרטן השד, אז בעצם אישה שגילו לה גידול ראשוני, ומסירים אותו בניתוח, ואז עושים לה איזשהו טיפול, טיפולים בהקרנות, או בכימותרפיה, או בטיפול ביולוגי, מה שמתאים לסוג הסרטן שלה. ובעצם את הטיפול הזה עושים למרות שכבר הסירו את הגידול הראשוני, כדי להרוג איזה שהם תאים שאולי, שאולי התפשטו, אולי שרדו, משהו שהמנתח לא ראה. כשמסיימים את הטיפולים האלה, אז אומרים לאישה הזאת, אוקיי, מבחינתנו עכשיו את בסדר, תבואי לביקורת אחת לחצי שנה למשל, מה שאומרים לה. והביקורת הם בעצם עושים הדמיה, עושים PET-CT, או עושים MRI, ואחרי חצי שנה הכל בסדר, שנה הכל בסדר, ככה, ואז לחלק מהאנשים, פתאום אחרי שנתיים או שלוש, מגלים גרורות. סרטן שד, כל סרטן יש לו איברים מסוימים שהוא עושה אליהם גרורות, זה לא רנדומלי.
כן, זה בדיוק מה שאני חושבת בראש, מניסיון מצער של אנשים קרובים אליי, אז נניח סרטן הריאות, המדובר תמיד זה גרורות לראש.
או לעצמות.
או לעצמות. כן. סרטן השד, גרורות לעצמות.
כן, סרטן השד, כשהוא גרורתי, הוא בדרך כלל סיסטמי. זאת אומרת, בדרך כלל יש גרורות ביותר ממקום אחד. אבל מתוך אנשים שיש להם מחלה גרורתית, מעל 70% יש להם גרורות בעצמות. זאת אומרת, זה המקום הכי נפוץ שסרטן שד הולך אליו, אבל גם לריאות, למוח ולכבד. ואז בעצם, אז חוזרים לאישה הזאת, ההיפותטית, שאחרי שנתיים פתאום מצאו לגרורות, מאיפה התאים האלה הגיעו פתאום? הרי שנתיים הכל היה בסדר, שלוש שנים הכל היה בסדר. התאים האלה בעצם כבר היו שם, כשהסירו את הגידול הראשוני, והם לא מתו מהכימותרפיה או מהקרינה.
מהכנות.
אז מה הם עשו שלוש שנים? הרי הם כבר סרטן, הם לא צריכים להפוך לסרטן. וזה בדיוק הנושא שאנחנו מנסים לחקור ולהבין, ובעצם בחולים, בבני אדם, כל השלב הזה, שהוא השלב שבו מתרחשת הדרמה האמיתית, הוא קופסה שחורה. והוא קופסה שחורה בגלל אמצעי הדימות הקיימים היום. כי זה בדיוק השלב של מיקרו גרורות, שהאמצעי הדימות שיש לנו לא רואים. ואז כשאנחנו כבר כן מגלים את הגרורות, זה כבר מקרו גרורות. וזה היום ברוב המקרים לא ניתן לריפוי. אנחנו יכולים להאריך חיים במידה מסוימת, לפעמים יותר, תלוי איך זה מגיב. אז בעצם אם היינו יכולים להבין מה קורה ולמנוע מהתאים האלה לגדול, אז היינו יכולים למנוע את המחלה הגרורתית, במקום לנסות לטפל בה. ולנסות לפתוח את הקופסה השחורה הזאת, ולחקור מה קורה בשלבים הראשונים, אחרי שהתאים הסרטנים הגיעו לאיברים השונים, זה מה שאנחנו מנסים לעשות במעבדה שלי. ואנחנו עושים את זה, זה דבר שצריך לחקור אותו בצורה שהיא, אנחנו משתמשים במודלים עכבריים כדי לעשות את זה, כי בעכברים אנחנו כן יכולים לפתוח את הקופסה השחורה הזאת, ולהבין מה קורה בשלבים המוקדמים.
כן, אני שואלת את עצמי ככה, קודם כל, יש לי מלא שאלות, תוך כדי שאת מדברת, הראש שלי שואל מלא שאלות. אז קודם כל, את אומרת לי בעצם שהתאים הספציפיים האלה של הגרורות הם שונים מתאי הגידול, המרכאות גידול האם? הם אחרים? יש להם אופי אחר?
זו שאלה מצוינת. הם אגרסיביים יותר, והם, הייתה להם את היכולת להפוך להיות פולשניים. התהליך של סרטן הוא בעצם תהליך של אבולוציה. זו אבולוציה מאוד מאוד מואצת. בהתחלה, מה שקורה זה מוטציות שמאפשרות לתאים הסרטניים בעצם להתחלק בלי שליטה. והם יוצרים איזשהו גוש ראשוני של תאים. אבל אחר כך, תאים בגוף שלנו, אמרנו שזה יש מערכת מאוד מסודרת מבחינה הנדסית. כל תא בגוף שלנו צריך להיות במרחק מסוים מכלי דם. אחרת הוא לא מקבל את ההזנה שהוא צריך.
כן.
חמצן וכו'. אז ברגע שיש לנו את הגוש הזה שגדל בלי שליטה, התאים במרכז כבר יהיו רחוקים מכלי דם, והם ימותו. עד ש... ואז בעצם הגידול הסרטני הראשוני הזה יישאר בגודל קבוע. כי התאים בפריפריה כל הזמן יתחלקו, והתאים במרכז כל הזמן ימותו, כי הם יהיו רחוקים. עד שיהיו תאים שיצליחו לרכוש יכולת נוספת, וזה היכולת לגרום לכלי דם לגדול אליהם. ורק אז בעצם הגידול יכול להפוך לגידול סרטני. אותו דבר זה לגבי הפולשנות, זה בדיוק מה ששאלת. הם גדלים שם ועושים גוש מאוד מאוד גדול, ומתישהו חלק מהתאים מצליחים לרכוש את היכולת לפרק את התשתית הבין-תאית ולנוע בה. ומצליחים לרכוש את היכולת להיכנס לכלי הדם.
ואת כבר יודעת לאפיין את מה נקלם את
היכולת הזאת? לא מחקר, זה לא מחקר שלי. זה יש הרים של מחקרים על, על המוטציות והשינויים האלה, זה לא הדברים שאנחנו
מה נותן להם את היכולת, כן, את, כן, את הפוטנציאל שכבר, להיות כאלה?
כן, כבר עשרות שנים חוקרים את זה.
כשזה כבר שם.
נכון. ואז הם צריכים...
בשלב השקט של השם? את רוצה לתקוף את זה בעצם?
בשלבים המוקדמים. זה תכף מתייחס לעניין של השלב השקט, כן.
כן.
התא הזה שעכשיו נכנס לכלי הדם, זה סביבה מאוד איומה. 90 ומשהו אחוז מהתאים האלה לא ישרדו. זה זרימה...
כן, מלא בלגן בתוך הדם.
זה בלגן, זה בכלל כוחות אחרים שפועלים עליהם. עכשיו, המעטים ששרדו צריכים עכשיו לעשות את התהליך ההפוך. הם צריכים לצאת מכלי הדם לרקמה אחרת. ועכשיו הם מוצאים את עצמם בסביבה אחרת ועוינת. לגדול בשד מאוד שונה מלגדול בעצם, מלגדול במוח. הם צריכים ללמוד שפה חדשה. הם צריכים ללמוד לדבר עצם. צריכים ללמוד לדבר מוח. ועל זה המחקר שלנו. אנחנו חוקרים מה שנקרא המיקרוסביבה של הסרטן. הגידול הסרטני הוא לא רק אוסף, עד עכשיו דיברנו בעצם, את ואני, רק על התאים הסרטניים. אבל אנחנו היום יודעים, אנחנו כבר כמה עשרות שנים יודעים, שגידול סרטני הוא בעצם איבר. הוא איבר רב תאי, כי התאים הסרטניים מושכים אליהם ומשתמשים בתאים הנורמליים של הגוף. הזכרנו את זה קצת שדיברנו על כלי הדם. אבל הם משתמשים לא רק בכלי הדם. הם משתמשים גם במערכת החיסון. הם משתמשים בתאים של רקמת חיבור, כמו פיברובלסטים. הם משתמשים בכל התאים האלה, הם בעצם משחיתים אותם, הם עושים להם הייג'קינג, והופכים אותם לחלק מהגידול. אז בשד, או באור, אם זה מלנומה, הם כבר עשו את זה, בגלל זה הם הפכו לגידול מצליח. עכשיו הם הגיעו למוח או לעצם, והם צריכים ללמוד שפה חדשה. הם צריכים עכשיו לשכנע את התאים של העצם,
לשתף איתם פעולה.
לשתף איתם פעולה. וזה לוקח זמן. וזה בדיוק הדברים שאנחנו מנסים להבין. אנחנו מנסים לפענח את מסלולי התקשורת בין התאים הסרטניים באיברים השונים לאיבר שבו הם נמצאים. הדברים האלה הם ספציפיים לאיבר, ולכן יש לנו מחקר על גרורות בעצמות, ומחקר על גרורות במוח, ומחקרים על גרורות בריאות, ואנחנו מאפיינים וממפים את מסלולי התקשורת כדי למצוא את המסלולי תקשורת המרכזיים שחשובים בשלבים המוקדמים, כדי לנסות לראות אם אנחנו יכולים להתערב בהם, ואז למנוע את הסגסוג שבסופו נגיע למצב שיש גרורה שכבר ראו אותה ב-MRI או ב-CT.
ראיתי מאמר על מחקר שלך, שאת הובלת, שהצלחתם להפחית את הסיכון להתפתחות גרורות סרטניות בעקבות טיפול מ-52% ל-6% בלבד בחיות מודל.
אז המחקר הזה הוא מחקר על גרורות של סרטן שד לריאות. ומה שאנחנו גילינו שם, זה שהטיפולים הכימותרפיים עצמם, הם אמנם הורגים את התאים הסרטניים, אבל הם גם גורמים לנזק רקמתי. ונזק רקמתי, בגוף שלנו, מעורר דלקת. זה התגובה של הגוף שלנו לנזק. הוא עושה מסלולים דלקתיים. והמסלולים הדלקתיים עוזרים לסרטן. אז בעצם מה שראינו, זה היה מערכת שבה לעכברים היה גידול ראשוני בשד. הגידול הזה הוסר, כמו שעושים בבני אדם, וטיפלנו בהם בכימותרפיה. ואז ראינו שהכימותרפיה הזאת מפעילה מסלולים בריאות, של דלקת, שבעצם הופכים את הריאות לסביבה ידידותית לתאים...
הפוך על הפוך.
לתאים שהגיעו לשם. בעצם זה נתן להם פור. וגילינו מה המסלול הזה, ואז טיפלנו בעכברים בכימותרפיה, בקומבינציה עם מעכבים של המסלול הזה. ועכשיו הכימותרפיה הייתה יותר יעילה. כי הכימותרפיה יעילה כי הורגת התאים, אבל הצלחנו לנטרל את חלק מהמנגנוני דלקת שהתעוררו בריאות. אז בעצם עזרנו לכימותרפיה להיות יעילה יותר על ידי הבנה של המסלולים הדלקתיים שהתעוררו.
כן, אגב, גם פעילות גופנית, אפילו לחולי סרטן עצמם, בשלב שהם כבר חולים, יש הרבה דרך, אם החולה יכול, מסוגל לבצע פעילות גופנית, כי התמודדות עם התהליכים הדלקתיים האלה, גם פעילות גופנית, אגב, יכולה להפחית את הסיכוי לתמותה, כשאתה כבר חולה בסרטן.
זה נכון, ואני אפילו אגיד לך למה, כי זה מתקשר, זה אמנם לא מחקר שלי, אבל יש מחקרים חדשים שמראים את זה, שהסיבה לזה, זה כי אנשים שהיה להם גידול ראשוני, טופלו, והם עושים ספורט, יש להם פחות התפשטות גרורתית. זאת אומרת, זה מונע גרורות.
כן, יש איזשהו אלמנט של תחרות, שבעצם במהלך פעילות גופנית, הגוף מנצח את במרוץ בין התאים הסרטניים לתאים החיוביים, וזו תרומה מאוד משמעותית של הפעילות הגופנית. לא תמיד קל להניע אנשים חולי סרטן, כמובן, לבצע פעילות גופנית, אבל זה מאוד מאוד משמעותי, ובודקים את זה עכשיו גם בכל מיני סוגים של סרטן וכולי. איפה נמצא המחקר היום? כאילו, מה היום באופן ספציפי, גם עם הקרן, את בודקת, אנחנו מדברות על העצמות עכשיו.
אז במחקר שלנו, של העצמות, שהקרן לחקר הסרטן תומכת במחקר הזה, אנחנו עשינו אפיון גנטי של כל השינויים המוקדמים והמאוחרים שקורים בעצמות של סרטן שד גרורתי. ומה שראינו זה שהשינויים הם סיסטמיים, זאת אומרת, הם לא רק איפה שיש גרורה, אלא גם כשלקחנו מח עצם מעצמות מרוחקות מאיפה שהייתה גרורה, היו שינויים, הם היו שונים מהשינויים שהיו בתוך הגרורה עצמה. אפיינו את השינויים האלה, וראינו שהם שינויים של immune suppression, דיכוי חיסוני. זאת אומרת, הגרורות של סרטן השד מפעילות מסלולים בעצמות, שגורמות לתאי ה-T, שבעיקרון היו יכולים להרוג אותם, להתעלם מהם, הם מתחבים מהם, עושים immune suppression, מה שמאפשר להם לסגשג. אז אפיינו גם ברמה התאית, מה השינויים במערך התאי, בין ניטרופילים, תאי T, כל סוגי תאי, בהשוואה בין מח עצם, בין עצמות נורמליות, ובין בשלבים המוקדמים, כשעדיין אין גרורות, לבין בשלבים המאוחרים. בשלבים המאוחרים, כמו שאמרתי, לקחנו בעצם עצמות, גם את הגרורה עצמה, וגם עצמות מרוחקות. זיהינו איזה מסלולים חשובים, ועשינו ניסויים פרקליניים וטיפולים פונקציונליים, וטיפלנו בעכברות האלה עם אימיון צ'קפוינט, זאת אומרת, עם טיפולים שמטפלים בהם גם בבני אדם, אבל בקומבינציה חדשה שמבוססת על מה שגילינו באפיון הגנטי. עשינו RNA sequencing. בעצם עשינו ריצפנו את כל הגנים שמתבטאים בתאי החיסון, מצאנו מה המסלולים העיקריים, השתמשנו באלגוריתמים חישוביים כדי לנבא מה מסלולי התקשורת החשובים ביותר, ואז השתמשנו בכל הידע הזה כדי לתקוף אותם ולעשות טיפולים. זה מאמר שעוד לא התפרסם, אז אני...
זה מדהים, כלומר, זה כבר פאזה אחת קדימה, זה נכון. לא רק לזהות את מסלול התקשורת, ואיזה מסלול הוא העיקרי והמשמעותי, זה כבר לעשות את הצעד הבא כבר, זאת אומרת, גם נכון. איך, מה עושים עם זה בעצם, שזה לגמרי מעשי, כאילו, לגמרי פרקטי כבר בחיים.
נכון, אנחנו, שוב, זה לגמרי פרקטי, אבל זה עדיין ניסויים
כמה זמן כבר את חוקרת את הנושא?
המעבדה שלי קיימת 12 שנים.
זאת אומרת, את בתוך הדבר הזה 12 שנים, מה שאנחנו מדברות עליו עכשיו?
לא, זה לקח הרבה שנים לעשות את זה. זה לקח קודם כל כמה שנים לפתח את המודל הייחודי שפיתחנו במעבדה שלי של גרורות ספונטניות. זאת אומרת, מודל שבו אנחנו יכולים להסיר את הגידול הראשוני, ואז התפתחו גרורות, ולא פשוט לקחת תאים סרטניים ולהזריק אותם לעצם. שזה לא מדמה את התהליך הרב שלבי האמיתי, שזה מה שרוב האנשים עשו.
כן, אז זה קודם כל הדבר הראשון שעשיתם.
נכון.
ואז התחלתם לחקור את הסביבה.
ואז השתמשנו במודל הזה שקיים כדי לחקור את הסביבה, לזהות מטרות ולטפל בהם. זה באמת תהליך ארוך. אני אציין שבגלל שהמודל הזה הוא ייחודי, עכשיו באמת פונים אלינו אנשים מכל העולם, והם מבקשים את התאים האלה, שהם תאים שהם bone tropic, הם יודעים ללכת לעצמות אחרי הזרקה לשד.
12 שנים, וזה בעצם עוד לא הגיע לקו סיום, זאת אומרת, יש עוד לאן להתקדם, זה
עוד המון.
לפעמים קשה להבין, אני חושבת למי שלא מתעסק במחקר, עד כמה התהליך הוא מאוד מאוד תמיד עם הדשה מאוד מצומצמת ועוד נטבח קטן ועוד נטבח קטן כדי לבנות את הדבר הזה.
נכון, אני חושבת שעכשיו את יכולה, בדיוק סיפרת לי שאת בעצמך עשית מחקר של פיזיולוגיה של המאמץ, אני חושבת שכל מי שעושה, מתנסה במחקר, מבין כמה זה תהליך ארוך, קשה וספציפי.
מאוד, את אנשים אומרים, מה, אבל זה כל מה שחקרת? כן, זה כל מה שחקרתי, כי רק אחרי שאני אוכיח את זה, אני אוכל לעשות את הדבר הבא.
נכון, זה נורא.
זה לא חוקרים ישר ומוצאים את התרופה לסרטן, יש פה איזה פרוסס שמתקיים. 12 שנים, איפה היית לפני 12 שנים? זאת אומרת, מה הייתה הפוזיציה שלך?
בפוסט-דוקטורט.
פוסט-דוקטורט.
המסלול האקדמי הוא כזה, שבאמת עושים תואר ראשון, שני, דוקטורט, ואז צריך לנסוע, אני אומרת צריך, לא סתם, לפוסט-דוקטורט בחול. זה שלב מאוד מאוד משמעותי בקריירה, כי הוא עדיין סוג של תנאי למסלול באקדמיה. זאת אומרת, בשביל להיות ראש מעבדה, צריך את השלב הזה.
של הפוסט-דוקטורט.
כן, וזה שלב לא קל, כי בעצם צריך לנסוע לחמש שנים לחול, זה שלב גם שהוא תקרת הזכוכית של נשים במדע. כי הרבה נשים בסוף...
קראת לי את המחשבות בדיוק. רציתי לשאול אותך רגע, ואיך זה, מה היה עם המשפחה ומה היה עם הזה?
הרבה נשים בסוף הדוקטורט שלהן, הן, את יודעת, זה בכל זאת ישראל, עשינו צבא, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט.
לא הגעת בת 20 לשלב הזה.
לא, מגיעים לסוף הדוקטורט בדרך כלל בראשית שנות ה-30. או... זה בעצם, אפילו אם לא עושים הפסקות, זה הזמן שזה לוקח. והרבה נשים בשלב הזה, יש להם משפחה צעירה, ולא תמיד זה מתאים לנסוע לחמש שנים, ואני מכירה הרבה נשים מוכשרות שבעצם לא המשיכו לאקדמיה, כי לא יכלו לנסוע לפוסט-דוקטורט.
יותר נשים מגברים?
הרבה יותר.
למה?
קודם אגיד לך את הסטטיסטיקה שתדעי, שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על כמה תלמידי דוקטורט יש, הרוב הן נשים. ואם אנחנו מסתכלים על faculty, זאת אומרת על אנשי סגל, אנחנו מגרדים את ה-20% נשים במקרה הטוב. אוקיי? המקרה הטוב.
כלומר, המעבר הזה הוא...
הוא ממש תקרת...
שם קבורה הבעיה.
כן, ממש תקרת הזכוכית. כשאני עשיתי פוסט-דוקטורט, היו לי הרבה חברים ישראלים פוסט-דוקטורנטים, שכולם היו הורים, אבל אני הייתי האישה היחידה. הם כולם באו עם נשותיהם וילדיהם הקטנים, ואנשים שלהם היו בארץ פסיכולוגיות, מורות, אדריכליות, עורכות דין, המון דברים אחרים, שבעצם עצרו את החיים שלהם המקצועיים לחמש שנים, בשביל הקריירה של בן הזוג שלהם. זה קורה פחות הפוך. את יכולה להשלים לבד למה אני...
כן, את יודעת.
זה כבר דיון אחר, אבל כן, זה קורה כן, הרבה כן. הרבה פחות תפוך. זה קורה אם בן הזוג הוא בהייטק, זה קורה אם בן הזוג בעצמו מדען או רופא, וגם אז צריך מאוד מאוד לתאם. זה ממש תקרת הזכוכית של אנשים במדע. עשיתי את זה, הייתי 5 שנים בסן פרנסיסקו, 4.5 שנים בסן פרנסיסקו במעבדה מעולה. אחת מהמעבדות המובילות בעולם בחקר הסרטן של דאג הנהן, מדעית זה היה חוויה מדהימה. באמת אין לזה תחליף, זה כמו אם אני אשתמש קצת במונחים מעולם הספורט, זה נהדר להיות במכבי תל אביב, אבל זה מדהים להיות ב-NBA. זה ה-NBA של המדע. אז הבן שלי כדורסלן פשוט, אז יש לי דימויים של כדורסלנים.
גם הבן שלי. אבל הוא עוד צעיר ממש. תגידי, אז כל המשפחה נסע איתך?
כן, מה זה כל המשפחה? אני נסעתי...
מה שהיה אז?
כן, נסעתי עם בן הזוג שלי של אז, שגם הוא התחיל פוסט, זאת אומרת, שנינו היינו פוסט-דוקטורנטים, לפני זה שנינו עשינו דוקטורט במכון ויצמן, ועם תינוק בן 4 חודשים. זאת אומרת, התחלתי את הפוסט-דוקטורט ישר מחופשת לידה ראשונה, שבכל מקרה החזרה ממנה היא לא פשוטה. סיימתי את הפוסט-דוקטורט...
החזרה לחיים היא לא פשוטה בלידה ראשונה.
אז עוד בארץ חדשה, במעבדה חדשה, סיימתי את הפוסט עם ילד בן 5 ותינוקת בת 1 שנה ו-3 חודשים. ככה חזרתי לארץ ופתחתי את המעבדה שלי. אז כן.
כן, אני אישה שלא נסעה בעקבות בעלה למלא את המאוויים שלו בחול, ולכן גם בסופו של דבר זה היה חלק מבסע הפרידה שלי מאותו בעל, מאז כבר עברו 4 שנים, ויש כבר משפחה אחרת, אבל...
גם אצלי.
בבקשה.
כן נסענו ביחד, אבל לא חזרנו ביחד.
זהו, זה גם קורה לפעמים, אבל זה כנראה כבר מסיבות אחרות.
כן, אבל גם אצלי אני שמחה להגיד שיש משפחה חדשה ונהדרת.
כן, אבל בואי נחזור לעניין שלנו. בתוך הדבר הזה, מתי בריק לך, מתי התחברת לנושא שבעצם התחלת לעסוק בו? איך קרה החיבור?
במהלך הפוסט-דוקטורט. כשנסעתי לפוסט-דוקטורט, ידעתי שאני רוצה לחקור את הנושא של המיקרוסביבה. כי בסוף הדוקטורט שלי, שהוא היה יותר בביולוגיה מולקולרית של הסרטן, הבנתי שזה לא נכון לחקור סרטן בצלחת, שחייבים לחקור סרטן בתוך המערכת הביולוגית המורכבת, ולקחת בחשבון את האינטראקציות שלו עם התאים בסביבה. ואז במהלך הפוסט-דוקטורט הבנתי שבעצם מה שהורג בסופו של דבר זה הגרורות, ושכל המחקרים שיש לנו על המיקרוסביבה, הם על המיקרוסביבה של הגידול הראשוני, שבעצם הולכת לפתולוגיה ביחד עם הגידול הראשוני, אם מסירים את הסרטן שד. אנחנו יודעים כל כך המון על מה קורה במיקרוסביבה של הגידול הראשוני, על הכלי הדם ועל התאים החיסוניים, אבל הסרנו את זה. מה שקורה בגרורות זה סביבה אחרת כבר, ואנחנו צריכים ללמוד עליה. אז לא חקרתי את זה בפוסט-דוקטורט, אבל החלטתי שבמעבדה שלי זה מה שאני אעשה.
אז זה ממש, זה מישן שחזרת לארץ ואז התחלת לדייק אותו?
התחלתי להקים אותו, לא רק לדייק אותו. חזרתי לארץ עם רעיון, המחקר שלי בפוסט היה על פיברובלסטים ודלקת בסרטן אור, אבל בגידולים ראשוניים, והחלטתי שבמעבדה שלי אני רוצה לחקור סרטן שד וסרטן שחלות, כי היה לי חשוב לחקור סרטנים שרלוונטי, שחשובים לנשים, ובעצם הייתי צריכה להקים מערכת חדשה. לא המשכתי את המחקר של הפוסט-דוקטורט שלי, אלא הקמתי מערכות חדשות.
וזה הביא איתו כל מיני... כלומר, יש את המצבים האלה שאת חוקרת משהו, מחפש זה, ולא קורה כלום, או... לא קורה כלום, זה לפעמים גם תוצאה, אבל כאילו משהו נכשל, משהו מתפספס, זה קרה בדרך?
כל הזמן.
שכל מה שהלך לאיבוד עכשיו, חצי שנה הלכה לאיבוד, שנה הלכה לאיבוד, כאלה דברים יש?
זה קורה כל הזמן.
וואו, זה קשה.
היתרון, כן. אבל אחד היתרונות ואחד הדברים הנפלאים בלעשות את מה שאני, להיות ראש מעבדה, זה שבעוד שבדוקטורט ובפוסט-דוקטורט, הקצב ההתקדמות שלי היה בקצב שתי הידיים שלי. עכשיו שיש לי מעבדה שיש בה 10 אנשים, 12 אנשים, 8 אנשים, זה משתנה.
איזה אנשים? אבל... אסטרנטים, דוקטורנטים?
דוקטורנטים, שבה... בעיקר דוקטור, יש לי מעט אסטרנטים, דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים. אז עכשיו אנחנו יכולים להתקדם בקצב של 10 פרויקטים. אז חלק מהזמן, חלק מהדברים לא מצליחים, אבל אם את מסתכלת על התמונה הכוללת, בסך הכל אנחנו נמצאים כל הזמן בהתקדמות. רוב הדוקטורנטים שלי, כרגע דוקטורנטיות בלבד. כרגע אנחנו מעבדה של גרל פאוור, כן?
חזק.
לכל אחת מהן יש בדרך כלל שני פרויקטים, ואז יש התקדמות מקבילה, אבל כל הזמן יש דברים שמצליחים לנו, ויש דברים שלא. מה שצריך לעשות, וזה מאוד מאוד חשוב, זה להקשיב לדאטה. לא להידבק לרעיונות שלנו. להקשיב למה קורה, לראות מה התוצאה, ואז לשאול את השאלה הבאה. לתת לנתונים להוביל אותנו כדי לנסח את ההיפותזה הבאה, ולגשת לבדוק אותה.
הזכרת קודם את סרטן השד, אגב, כן, סרטן השד וסרטן השחלות, שהוא תמיד קוראים לו הסרטן השקט, לסרטן השחלות, כשהוא שם, אז הוא כבר, אני מדברת בשפת הרחוב, כאילו אין דרך חזרה. שזה בגלל הגרורות כבר בעצם?
נכון, זה בדיוק מתקשר לכל הדברים שדיברנו בשיחה הזאת. בעוד ש... אז במעבדה שלי אנחנו חוקרים סרטן שד, מלנומה, שהיא סרטן עור, וסרטן שחלות. בעוד שסרטן שד ומלנומה, בהרבה מקרים יש גילוי מוקדם, כי זה משהו, במלנומה רואים את זה, אוקיי? אנחנו הולכים לרופא עור, מסתכל לנו על כל הנגעים, ממליצה מאוד לכולם לעשות את זה באופן קבוע. כן.
לא להתעלם.
לא להתעלם. בסרטן שד גם, זה משהו שאפשר למשש אותו.
כן, יש בדיקות סקר תקופתיות, נכון. חשוב ללכת.
ולכן אמרנו שרק 25% מהאנשים שיש להם סרטן שד, תהיה להם מחלה גרורתית. לעומת זאת, סרטן שחלות, בגלל המבנה האנטומי של איפה זה קורה, הוא עושה גרורות בצורה שונה מסרטן שד. הוא לא, נכון, דיברנו קודם על זה שהתאים צריכים לחדור ולהיכנס לזרם הדם ולשרוד בזרם הדם, ואז להגיע לאיבר אחר. סרטן שחלות, בגלל המיקום האנטומי של השחלות, הוא בעצם עושה גרורות לא דרך הדם, אלא הוא עושה גרורות בחלל הבטן. הוא נמצא כבר בחלל הבטן. אז התאים עושים בעצם פיזור פריטוניאלי, וכשהוא סימפטומטי,
אני כמעט מדמיינת את זה שזה כאילו יוצא החוצה מהמעטפת של השחלה ומטייל לו שם באזור.
נכון, בדיוק ככה. ואז בעצם כשיש סימפטומים, כשאנחנו מגלים את זה, זה כבר מחלה גרורתית. וכמו שאמרנו, היכולת שלנו לטפל ולרפא מחלה גרורתית היום היא מאוד מוגבלת. ולכן הפרוגנוזה של סרטן השחלות היא הרבה הרבה פחות טובה מאשר של סרטן שד או של מלנומה, בגלל העניין הזה, ולכן זה מאוד חשוב לחקור את זה.
דרמטי, דרמטי, כי את יודעת, עוד פעם, אני לא מאחלת לאף אחד, אבל לצערי כן, גם קרובים אליי, ומאוד שחלקם שרדו את המלחמה בסרטן, כמו אמא שלי שתיבדל לחיים ארוכים, ויש לי גם אנשים שלא. אז הקטע הזה, האימתני הזה, שאתה מגיע לרופא ואומר לך, יש לך גרורות, ואז אתה יודע מה שנקרא stage 4, אתה לא בדרך הנכונה, אתה לא על ההייווי, אתה נכון. על ההייווי אולי לכיוון הלא נכון.
נכון.
כזה דרמטי זה.
כן. שוב, היום, שאלת אותי איפה אנחנו נמצאים היום, יש לנו היום אמצעים חדשים בחלק מסוגי הסרטן. האימונותרפיה, למשל, הטיפולים האימונותרפיים, עשו מהפכה במלנומה. אם בעבר stage 3 or 4 מלנומה היה גזר דין מוות, כן. היום חלק מהחולים מגיבים בצורה כל כך טובה לאימונותרפיה, שאפילו מדברים על ריפוי ממחלה גרורתית, שאנחנו מאוד נזהרים בסרטן לא לדבר על ריפוי.
כן, האמת היא, החלום במרכאות הוא ש... סרטן יהיה כמו מין מחלה כרונית כזאת. נכון. אני מכירה מישהו באמת עם מלנומה, שהוא מגיע פעם ב... לא זוכרת אם זה חודש או חודשיים, מקבל את ההזנה שלו, את הכתרודה כנראה, אם אני זוכרת נכון, וככה הוא חי.
נכון, וזה ממש מהפכה שקרתה במלנומה. אנחנו עוד לא שם בסוגי סרטן אחרים, אבל לשם אנחנו הולכים. ככל שאנחנו נדייק יותר את הידע שלנו על מה אפשר לתקוף, נוכל לפתח... תרופות ולטפל בשלב יותר מוקדם. אם אני אחזור למחקר שלי ומה כן. החזון שלנו, אנחנו עוד לא שם, אבל מה החזון שלנו? החזון הוא שאנחנו נוכל אחרי ההבחון של הסרטן הראשוני להגיד, אוקיי, הסרטן שלך נראה ככה וככה וככה, לפי הנתונים שיש לנו, יש לך סיכוי מאוד גבוה לגרורות בעצמות, אז מעכשיו תקחי את זה. זאת אומרת, לעשות איזשהו טיפול שיחסום את מסלולי התקשורת שגילינו שהם חשובים להתפתחות של הגרורות. אנחנו לא שם בכלל, אבל בעכברים, שוב, שהתחלנו לטפל בהם אחרי הסרה של הגידול הראשוני, הצלחנו להוריד את הישנות הגרורתית. אני מאוד מקווה ואני מאמינה שזה מה שיקרה גם בטיפולים בבני אדם. אם היום באמת סטייג' 4 בהרבה מאוד סוגי סרטן וגזר דין מוות, אני מאמינה שכמו במלנומה, ככה ככל שהשנים יעברו, יהיה לנו יותר ויותר תרופות שהופכות את זה לא לגזר דין מוות. אנחנו לא נרפא את הסרטן, הוא לא ייעלם. זה, דעת, אנשים פוגשים אותי ואומרים לי, נו, ריפאת כבר את הסרטן? אז לא, עוד לא. אבל אני באמת באמת מאמינה שאנחנו בדרך, וככל שנבין יותר, נוכל להפוך את הסרטן, כמו שאמרת, למחלה כרונית. שאפשר לחיות איתה ולא למות ממנה.
כן, לצערנו, אורח החיים שלנו מביא איתו דברים טובים, אבל מביא איתו גם בעיות, כמו מחלת הסרטן, ועל כל ההשלכות שלה. הקרן לחקר הסרטן, היא בעצם תומכת במחקר שלך.
כן. קרן לחקר הסרטן תומכת במחקר שלי מתחילת הדרך. בעצם כל היכולת שלנו להתקדם תלויה בתמיכה מקרנות תחרותיות שונות. אחד המענקים הראשונים שקיבלתי, כשרק פתחתי את המעבדה שלי, היה מענק מהקרן לחקר הסרטן, שנקרא Career Development Award. זאת אומרת שהוא נועד לחוקרים צעירים. והוא אפשר לי בעצם להקים את המערכות שדיברנו עליהן. זה לוקח זמן להקים את המערכות האלה, וכל התוצאות הראשונות שלנו נתמכו. והקרן ממשיכה לתמוך בי, זאת אומרת, אני כל פעם מגישה מענק, מקווה לטוב. ושוב, אנחנו באמת לא יכולים להתקדם בלי זה. הקרן לחקר סרטן היא גם מיוחדת בזה שבאמת כל הכסף שאנחנו מקבלים הולך רק למחקר. הם מתנים את זה בזה.
רק למחקר, ולמחקר של הסרטן, ולחפש את באופן מאוד מאוד ספציפי, איך אנחנו באנושות נצליח ללמוד לחיות עם זה איכשהו?
ללמוד לטפל בזה ככה שזה לא יהרוג.
שזה לא יהרוג. אבל שגם תהיה, שיהיו חיים סבירים גם עם הדבר הזה, נכון?
בהחלט, בהחלט, בהחלט.
אז בעצם, התחזית הכללית שלך, כלומר, נכון, את נמצאת בפריזמה מאוד מסוימת, ואת מתעסקת בגרורות של סרטן, של הגרורות שנמצאות בעצמות וכולי. אבל בהסתכלות קצת יותר רחבה, כמה אנחנו רחוקים מלמצוא דרך להפוך את הסרטן במרכאות למחלה כרונית?
בשביל לענות על זה חשוב להגיד שסרטן הוא לא מחלה אחת, זה יותר מ-100 מחלות שונות.
כן, ולזה אמרתי, את מתעסקת במשהו מאוד, בעולם מאוד מסוים של הדבר הזה.
שלכל אחת מהן יש את כל אחת מהן יש את המאפיינים שלה, אבל אנחנו בעצם לקראת המטרה הזאת של לנצח כביכול את הסרטן, אנחנו מתקדמים, אני מאמינה בכמה חזיתות, שהן כולן יובילו אותנו לזה. אחד זה, יהיו לנו יותר ויותר סמנים, שיאפשרו לנו זיהוי מוקדם. יותר ויותר דברים שאנחנו נדע לזהות אותם בדם או בשתן, שיוכלו לעזור לנו לגלות את הסרטן בשלבים מוקדמים יותר. זה לא מחקר שלי, אבל יש הרבה אנשים שחוקרים את זה. אנחנו נהיה יותר ויותר טובים בטיפולים נכונים ויעילים יותר, מה שנקרא precision medicine. ככל שהיכולת שלנו לאפיין, לעשות sequencing, הפתולוגיה יותר ויותר ממוקדת, אנחנו נוכל לטפל באנשים לפי מה שמתאים להם, ולא לבזבז זמן על לתת להם תרופות שהם לא יגיבו אליהם. כי אנחנו נדע להגיד, אוקיי, הסרטן הזה, יש לו את המאפיינים, 1, 2, 3, ואנחנו יודעים שזה יגיב לתרופות האלה, אבל לא יגיב לתרופות האלה. אז בעצם גילוי מוקדם, precision medicine, ופה אנחנו כן חוזרים למה שאנחנו עושים, טיפולים טובים יותר ומוקדמים יותר למחלות גרורתיות.
בערוץ מקביל, שקשור לנו כנשים, חוקרות, עתיד החוקרות, המציאות הזאת הולכת ומשתפרת?
בגדול כן, אבל זה משהו שבאמת דורש מודעות ועשייה. זה לא משהו שיקרה מעצמו. וזה בכמה רמות. קודם כל זה ברמה של לעשות מנטורינג ולהעצים נשים צעירות, ולתמוך בהם, לחשוב שהן יכולות. לנשים יש הרבה יותר קולות פנימיים, שאומרים להם שהן לא יכולות, שהן צריכות לוותר, שהן לא מספיק טובות. אז, דעת, אני בתוך המרחב המצומצם של המעבדה שלי, ושל נשים אחרות שאני מנטורית שלהם.
ושזה מדהים שצריך כמעט כולן חוקרות, את אומרת, נשים.
כן.
מדהים.
אז מאוד מנסה להעצים, לתמוך, וגם לשמש דוגמה ומידת האפשר. אבל גם ברמה המערכתית, זה משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו, וכל הזמן לשים לב. יש לנו המון המון הטיות לא מודעות, ואנחנו צריכים לשים לב אליהם. ואני חושבת שיש יותר מודעות לזה עכשיו. למשל, בכנסים שאני מארגנת עכשיו, יש יותר מודעות לשוויוניות בדוברים, או לפחות ניסיון לשוויוניות. האמת שזה מעניין שבתחום הספציפי שלי, מיקרוסביבה של סרטן, יש המון נשים. כל התחום הזה הוא dominated גם בעולם על ידי נשים. זה הרבה פעמים אני מדברת בסשנים שכל הדוברות בהם הן נשים. אבל זה לא ככה, בהרבה תחומים אחרים. ויש שם יותר...
ספרי לי על זה.
כן. בתחום שלך בכלל, את פורצת דרך.
משתדלת, כן. אבל ההשפעה של נוכחות של אחת כמוך, ומה שזה, והבית גידול שבמרכאות שיצרת בתוך המעבדה, זה רק מראה כמה זה משמעותי, גם למה שאנחנו יכולות לעשות.
נכון, גם אחת כמוך בעולם הספורט, שזה כן, עולם מאוד גברי.
מאוד מאוד משתדלת, ומאוד משתדלת למשוך אחריי עוד נשים, בנות, לתוך הדבר הזה. אני גם לפעמים מצליחה.
את יודעת, אני חושבת בגדול שזה הלקח. זה מה שאנחנו צריכות לשים לב. לא מספיק להצליח. את צריכה כל הזמן למשוך אחרייך עוד. זאת אומרת, לא רק להיות דוגמה, אלא להביא עוד נשים, לתמוך בעוד נשים. אנחנו צריכות כל הזמן לעזור אחת לשנייה.
כן, זה לא פשוט, דרך אגב, כי יש הרבה פעמים התנגדות, את יודעת, יש את המשפטים האלה של מה, את מביאה אותה רק בגלל שהיא אישה?
לא.
את מביאה אותה רק בגלל זה, זה יש לי גברים אחרים שהם יותר מתאימים, יותר qualified, יותר, אבל לפעמים אני אומרת, כן, אני אולי טיפה מבטרת במשהו מסוים, אבל אני, אין לי דרך אחרת לייצר את המסלול, כשזה משהו חדש, אם אני לא אביא אותה.
בגדול, אני לא מכירה את התחום של הספורט, אבל יש מספיק נשים מצוינות. רק צריך לתת להם את ההזדמנות. אני לא חושבת שצריך להוריד את הרמה, או להתפשר, או... יש מספיק נשים מצוינות, רק צריך לאפשר להם להיות כן, מה שהן רוצות להיות ויכולות להיות.
להתאים את האדם למקום, כן, אני מסכימה איתך. טוב, אז אנחנו מסיימות בנימה אופטימית?
תמיד, תמיד בנימה אופטימית.
אנחנו אומרות ככה, אנחנו אומרות, קודם כל, אני תורמת את תרומתי הצנועה לעשות פעילות גופנית. לפני שאנחנו מגיעים למעבדה שלך, פרופסור ארז, לעשות פעילות גופנית, משמעותית גם למניעת סרטן. לא לעשן, חשוב, בדיקות סקר לגילוי מוקדם, לאבחון מוקדם, ומשם לתמוך בחוקרות כמוך. תשמעי, זה מדהים. זה
תודה.
מדהים. אני רק יכולה לאחל בהצלחה, ואני מקווה שבפודקאסט הבא שניפגש כבר נעשה עוד קפיצת מדרגה.
אמן.
שכבר תהיה התרופה המוכנה, וכבר יהיה אחרי ניסוי בבני אדם.
אני גם מקווה.
יש סיכוי?
זה לוקח זמן להעביר ניסויים מעכברים לבני אדם, זה מערכת מאוד מאוד מורכבת, שיש בה הרבה פקטורים שמשחקים תפקיד, אבל בגדול לשם אנחנו שואפים. אני מקווה שעוד עוד במסגרת הפעילות שלי, אני אצליח להביא את המחקרים שלי באמת כמו שאומרים, from bench to bedside.
אז רק 12 שנים, זה כלום.
רק התחלנו.
יש עוד הרבה.
רק התחלנו.
טוב, אז אני חושבת שאנחנו סיימנו. לך יש עוד בזה משהו חשוב שאת רוצה להוסיף?
רק להגיד תודה רבה.
פרופסור נטה ארז, תודה רבה לך על המחקר, על העוצמה, על ההתמדה, ובהצלחה.
תודה רבה, גם לך מירי.
רגע לפני שאנחנו נפרדות באופן סופי פרופסור ארז, נציין דבר חשוב, שהקרן לחקר הסרטן בישראל היא הגוף הלא ממשלתי הגדול ביותר בארץ למימון מחקרי סרטן. ב-50 השנים האחרונות הקרן חילקה יותר מ-82 מיליון דולר למעל 2,700 מחקרים ישראלים. זאת מתוך אמונה כמובן שהתשובה היחידה לסרטן היא מחקר. אז בתיאור הפרק הזה אתה גם תוכל למצוא קישורים למידע על פעילות הקרן, וגם דרכים לתרום ולסייע לפעילות הכל כך כל כך חשובה הזאת. נשמע כמו סרטן, פרופסור נטע ארז, שוב תודה רבה.
תודה.